ערב טוב, שבוע טוב. לפני שאני מתחיל, הודעה אחת, בשבוע הבא חנוכה, בשבוע הבא חנוכה, כמו בגן, חופש, לא יהיה ביום ראשון הבא, ברוך הוא ברוך שמן, פשוט נוסע עם המשפחה לכמה ימים, אז ביום ראשון הבא לא יהיה שיעור, חנוכה. השיעורים למי שמטיילים בצפון, אז בימי ביום חמישי כרגיל, ומרכז ומוצאי שבת, אבל ראשון, ירושלים לא יהיה. בסדר? וראשון שבעוד שבועיים, הכל כרגיל חזרה.
שיהיה עדכון
למי שנרשם. שיהיה עדכון למי שנרשם. כן, בדיוק. מה זה? זה נראה כמו משהו של השבק.
אנחנו מנסים להגיד לך משהו חם.
חם?
מנסים.
יישר כוח. וואה, תפרח, תפרח, הכל פילפלויים. זה הכי טוב שיש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נראה בדברו.
אמן.
אצלי, יש פה הכל, מקומות, פה, פה. חבוד. רני, בואו, קצו, קצו פה, קצו פה. יש פה... זהו, אנחנו... יש אישור? אישור ירי. טוב, שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו גם בראשון בשבת לפרשת מקץ, וגם בראשון בשבוע של חנוכה. הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. אז ננסה כמובן להיכנס גם לענייני חנוכה בתוך הדברים. אבל נפתח את הדברים כמובן בלימוד הפרשה. יהיו הדברים גילוי לנשמה. ונפתח את הדברים בפרשה, בפרשת מקץ. בפרשת מקץ, החלומות. ואני רוצה באמת, ממש, 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 אני מקווה שכדרכנו, לעסוק רק בפשוטו של מקרא. אבל הפעם פשוטו של מקרא הוא כל כך פשוטו של מקרא, שהקושי הוא, למה זה לא כל כך פשוט? אני אסביר מיד לבה אני חותם. אני מדבר על ה... הפרשה המרכזית של תחילת הפרשה היא פרשת החלומות של פרעה והפתרון של יוסף. כולנו זוכרים את זה, נכון? בואו נסתכל בפנים, פרק מ"א, מפסוק ב'. פסוק א', ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה החלום, והנה מן היאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, סוף חלום א', ויקץ פרעה. וישן והיה חלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעה והנה חלום. ויהי בבוקר, והנה חלום אגב כנראה לא והנה חלומות, רש"י אומר והנה חלום והנה נשלם חלום שלם לפניו, והוצרח לפותרים. ויקץ פרעה והנה חלום נאמר בסוף השניים. כלומר כנראה שגם פרעה קולט שיש כאן בסופו של דבר משהו שלם. זו נקודה חשובה, נדבר עליה בהמשך. ויהי בבוקר ותיפעם רוחו. זה לא החלום הראשון בספר בראשית. ראינו חלומות בספר בראשית. אבל הביטויים פה הם מאוד מאוד גדולים. גם החלום הזה מביא למהלך אלוקי מופלא בנגלה, כל הגלות, כל הגאולה, כל ה... ויהי בבוקר ותיפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה. שימו לב לטוטליות, לא נשאר חכם אחד או חרטום אחד במצרים שלא הגיע לדיון הזה. מצרים זה האימפריה העולמית. ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. ואז שר המשקים אומר את מה שהוא אומר, את חטאי אני מזכיר היום, שם איתנו נער עברי, עבד עשרה טבחים. והיא כאשר פתר לנו, כן היה אותי ישיב על קני ואותו תלה. נכון? וישלח פרעה, ויקרא ליוסף, ויקרא את יוסף, ויגצו מן הבור, ויגלח, ויחלף סינותיו, ויבוא אל פרעה. רש"י על הפסוק, ויהי בבוקר ותיפעם רוחו, פסוק ח', וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה, רש"י מאיר הערה חשובה מאוד, ואין פותר אותם לפרעה, רש"י האחרון בדיבור הזה, פותרים היו אותם. ואין פותר אותם לא כתוב, אלא ואין פותר אותם לפרעו. פותרים היו אותם, אבל לא לפרעו. מה זה ל? ל במקרא לפעמים משמש לטכני, ולפעמים זה שלא היה קולם נכנס באוזנם. זה לא נכנס בו, זה לא, הוא הרגיש שזה לא זה. זה לא זה. רש"י לא מביא פה דווקא את המדרש שצריך לפיו להגיד שהוא חלם את הפתרון. לא צריך להגיד את זה פה, בפשט, ודאי. אלא שהוא מרגיש שזה לא זה. אין פותר אותם לפרעו, פותרים היו אותם, אבל לא היה הדבר נכנס באוזנה, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם. שהיו אומרים, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. וכך הם הבינו את השבע והשבע. טוב. בהמשך לא צריך לקרוא יותר, אבל הדברים זכורים, נקרא רק את הנקודות המרכזיות, יוסף מגיע, בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פרעה, היום אני לא רוצה לעסוק כל כך בדמות של יוסף בבלעדיי ובכל מה שיוסף עובר, אלא בפתרונות, בשאלות ובפתרונות, החלומות ופתרונה, ממש לומדים חלומות היום, חלומולוגים, קצת נעסוק בחלומות, זה טוב. יוסף מסביר על הפרות והפרות, ואחרי זה על השיבולים והשיבולים, ששני החלומות הם בעצם חלום פרעה אחד, שבע שני סבא, ואחריהם יבואו שבע שני רעב, נכון? אחריהם תבונה שבע שנות רעב. האכילה הזאת של הפרות זה כי לא יזכרו בכלל את הסבא, כי הרעב יהיה כל כך וכולי וכולי, ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, בואו נסתכל שם רגע בפסוק למד ב', פסוק למד ב', בהמשך של הפרק, בפרק מ"א. ואל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ואתה, ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. יוסף מיד עובר להצעה. יעשה פרעה, עכשיו זה לא סתם הצעה, הוא בא עם הצעה ממש מוכנה. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים ושבע שני הסבא ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו ור תחת יד פרעה אוכל בערים ושמר. והיה אוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תיקרא את הארץ ברעב. אז אחרי הפתרונות באה הצעה שהיא השאלה, אחת מהשאלות המרכזיות שעוד מעט נשאל מיד. ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ואז התפעלות אדירה, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוקים בו, ואחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, על פיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממקה, והשאר מסופר בתולדות ישראל. כאן מתחיל כל הסיפור. שלוש, פלאפונים, 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 התחננו, אם אפשר איכשהו להשמיד את הדבר הזה. שלוש שאלות יסודיות מאוד 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 בפרשה, שזועקות מבחינת הפשט. ממש בפשוטו של מקרא. שאלה א', אגב, כל השאלות הן שאלות ששואלים המפרשים הראשונים, הפשטנים. שום חידוש. שאלה א', מציב אותה יפה מאוד רבנו מחיי, אבל כל המפרשים נוגעים בה. שלום כיתה א', אם היו שואלים אותי בתור ילד בכיתה א', מה הפתרון שלי לחלומות של פרעה? אל תכעסו עליי, הייתי הולך על סובה ורעב. במחילה, זה לא נראה לי כל כך גאוני, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד. כלומר, זה לא נראה לי גאונות. להלן הנתונים. יש פרות צבאות ויש פרות רזות. ועכשיו מבחן אמריקאי. כמה אפשרויות? אתה כובש אימפריות, אתה מוליד בנים וקובר, או אתה שבע ורעב. מבחן אינטליגנציה. אחר כך יש שיבולים צומחות, יפה, ושיבולים דקות. מה שנקרא חיזוק העניין הקודם. נתון נוסף. הם עולות מן היאור. היאור במצרים הוא משקה כל הארץ הזאת. הוא המקור התזונה. במחילה, מה הוורד של יוסף? כלומר, איך אפשר בכלל לפתור אחרת? מה אתם מתפעלים כל כך? אני לא רוצה לפגוע חס ושלום, אבל מה ההתפעלות הגדולה מיוסף? המשך. עכשיו נניח שאני כבר לא בכיתה א', אני בכיתה ג' וחושב יותר. זה רק הולך ומשתכנע לי. שיבולים זה התבואה. כדי שהשיבולים יהיו שמינות, סימן שיש להם אדמה טובה. אם אין דקות, סימן שהמצב הוא לא טוב. איך האדמה נהיה טובה? האדמה נהיה טובה כי חורשים אותה ודשים אותה. לא כולם היו עזירוניים, הם עוד ראו דבר כזה שפרות חורשות ורועות. זו הייתה תופעה שראו עוד בהיסטוריה. מה הבעיה? כל ילד יגיע לפתרון הזה. כך שואלים הראשונים. והשאלה הזו ממילא מציבה עכשיו שתי שאלות. צועקות. א', באמת כל חרטומי מצרים וכל חכמיה, אף אחד לא היה לו את האינטליגנציה שלי עכשיו? עם כל הכבוד לי, ואני עובד עכשיו באמת על הענבה, אבל אף אחד לא היה לו את היכולת להגיע לאפשרות הזו? אין פותר אותם לפרעה? מה העניין? זו אותה שאלה, אבל הצד ההפוך לגמרי. באמת, זה לפחות הצעה סבירה. מזה פרעה מתלהב כל כך? על זה פרעה השתגע? הוא, כל שריו, כל עבדה? מצב קשה שם. בית שתיים, עוד לא גיל, בית שתיים. נניח שפרעה הגיע למסקנה, אני לא מבין מה, שיוסף הוא פותר חלומות, מה זה מומחה בינלאומי. אז אני יודע לפתור חלומות במומחיות. זה אומר שאני יכול גם להנהיג את הממלכה? נניח שאני החיית הכי טוב באזור. אז שימנה אותו לפותר חלומות ראשי. הרי יש שם הרבה חלומות. שימי הולדת ועניינים, שימנה אותו לאחראי פתרונות חלומות. השאלות האלה הופכות ונהיות קשות יותר ויותר. יוסף, כל השאלות שאני שואל עכשיו הן שאלות שמופיעות בפשוטם של מקראות והשואלים אותם הפשטנים. שאלה שלישית. יוסף הצדיק יוצא עכשיו מבית סוהר. אתם זוכרים את המצב? הוא מגיע עכשיו, תדמיינו אותו עם הפיג'מה של האסיר, ויגלח ויחלף סמלותיו, הוא מגיע אחרי 12 שנים בבית סוהר. קוראים לו לצורך מה? ממוקד, לצורך מה? פתרון חלומות. פרעה ביום הולדת, כבר ראינו את התחביבים שלו. יש ראשים שנשארים על הכתפיים, יש ראשים שלא, כבר פגשנו אותו ואת הנהגותיו. אתה בטוח שזה חכם לקחת את הסיכון, לנצל פתרון חלום ולבוא עם הצעה ממלכתית להפיכה ועכשיו במצרים? כלומר, זה נראה לך נכון עכשיו? מי שאל אותך? איך פרעה לא אומר לו, מה, לא קראתי לך על זה בכלל. עכשיו, הוא לא בא עם הצעה. הוא מארגן את המיקום ואת המחסנים כבר. ומי ששומע טוב את יוסף, שומע אותו אומר הרבה יותר מזה. כבודו, לא רק שיש לי הצעה מה לעשות, יש לי גם מועמד למכרז. והאמת שכל שאר המועמדים לא רלוונטיים. והאמת, האמת, שגם אתה לא כל כך רלוונטי פה. זה בעצם מה שיוסף אומר לכל מי שיודע להבין. ופרעה יודע להבין. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אמר לי פעם מישהו, פשוט עוד לא ידע להגיד יהודי. זאת אומרת, נבון וחכם, זה... מה זה פה? מי זכם? מה עולה? מה הרעיון? מה הוא עושה? אף אחד מהחרטומים לא חשב על הרעיון הזה. השאלות האלה שאלות שמופיעות בכל הפשטנים. כל כך קלאסי שהרבי מלובביץ' זכותו יגן אלינו כשהוא מביא את השאלות האלה באחת השיחות, הוא מוסיף, ועכשיו השאלה הקשה מכל השאלות. מי שהתבונן זה הוא. כל אלה שאלות חשובות, אבל עכשיו השאלה הכי קשה. הרי השאלות האלה זועקות מהפשט. אז עכשיו השאלה. אם הן זועקות מהפשט, איך יכול להיות שאלה שלא שאל אותם? זאת השאלה הקשה בתורה. שאלות שאלות. אבל אם רשי לא שאל, זאת אומרת שלא הבנו את הפשט. כי הרי רשי התחייב שהוא בא לפרש פשוטו של מקרא. ואם הוא לא שאל את השאלות, סימן שלא הבנו כלום. השאלה האחרונה. איך רשי אמר ואין פותר אותם לפרעו? בואו נראה עוד פעם את הדיבור הזה ברשי. רשי אמר ואין פותר אותם לפרעו. נשים לב רק לדיבור הזה ונתחיל את הכל. ואין פותר אותם לפרעו, אומר רשי, פותרים היו אותם. אבל לא לפרעו, שלא היה קולם נכנס באוזניו ולא היה לו קורת רוח בפתרונה. שהיו אומרים, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. אני חוזר לעקרונות שאנחנו לומדים כל פעם מחדש, אנחנו לומדים פשוטו של מקרא פה ברוך השם. זה פשט? זה פשט? זאת אומרת, אתה ראית במקרא, בגימטריה הגעת לזה, איך הגעת לרעיון שאתה יודע בפשט שהם היו אומרים שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר? אני יודע שזה כתוב במדרש. גם אם אתה רוצה להביא מדרש ואומר רבותינו דרשו, סימן שיש לך בעיה בפשט. מה הבעיה בפשט? כלומר, וכשרשי אומר שהם אמרו שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, זאת אומרת שאתה סבור שזה יותר פשוט להציע את ההצעה הזאת מלהציע את ההצעה על סוב עבירה. אחרי אתה לא לומד רשי. במחילה לא הבנתי. כלומר, אתה טוען שיותר הגיוני בסיפור הפרות הרעבות והסוואות להגיע לשבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. אני חוזר להגדרה של הרבי בשאלות. הקושי בשאלות הוא שכל כך פשוטות שאיך יכול להיות בכלל שהן לא... מה הולך פה? ולפני שזזים קדימה, חייבים לדעת נתון מאוד חשוב. החלומות האלה, בשבוע שעבר דיברנו על יום הולדת. וניסינו לשים לב כמה יום הולדת היא נקודה מרכזית ביום הולדת את פרעו, בכל הרצף. שם ניסינו לחשוף משהו שמתחבא. כאן שום דבר לא מתחבא. הרי ברור לכולנו שרגעי החלומות האלה הם הצומת ההיסטורית של כל המהלך הנכון. מהחלומות האלה עולה יוסף להיות משנה למלך, מהעלייה של יוסף להיות משנה למלך, יגיע עם ישראל למצרים, מזה תגיע כל גלות מצרים וברית בין הבתרים והגאולה ממצרים, הכל פה. האם מספיק לנו שהחלומות הם רק תפאורה? זה היה יכול להיות גם חלומות אחרים. העיקר שיוסף הגיע לתפקיד? או שיש בחלומות ובפתרונות ובהצעה ובשיחות האלה של יוסף ופרעה משהו שכשנעמיק בו, נעמיק הכוונה היא חזרה, נלמד באמת את הפשט, אולי יש פה גם משהו שבא ללמד אותנו איך מהדבר הזה מגיעים למהלכים הגדולים הבאים. האם זה היה יכול להיות סתם סיפור אחר לגמרי? בלי קשר. שבוע שעבר אמרנו למה זה היה צריך להיות יום הולדת ולא יום העצמאות המצרי. פה אני שואל את השאלה הזו הרבה יותר חזק. כל כך הרבה מעריכים בחלומות, כל כך הרבה מעריכים בפתרונות, כל כך הרבה מעריכים בחלוקה בין יוסף לבין החרטומים. כל ההיסטוריה מתחילה פה עכשיו. יוסף מולך פה עכשיו ל-80 שנה. מגיל 30 עד גיל 110. 80 שנה. השינויים במצרים יוכתרו רק בדבר אחד. מלך שיודע את יוסף, או מלך אשר לא יודע את יוסף. והמידע שלנו על כל הכניסה למצרים הוא רק אחד, פתרון החלומות. נו, אנחנו הולכים להבין פה את העניין. לאברבנאל יש הצעה, יש הצעה חשובה לאברבנאל, אבל ההצעה הזו היא קשה מאוד ודוחים אותה הפרשנים. לאברבנאל יש הצעה מעניינת. וואה, תודה רבה. תהי השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצות. לאברבנאל יש הצעה חשובה. הוא אומר שהחידוש זה מאוד יפה, הוא הולך מהכיוון של השאלות ששאלנו. הוא אומר שהחידוש של יוסף זה הפשטות. אני אסביר מה אני מתכוון. ישנם שני סוגי חלומות. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על חלומות, אז חלומות הם מאוד דמיוניים. נכון? כלומר בחלום אני רואה פילים בגודל לא טבעי וחושך ואור ביחד, ואני גם נמצא בשני מקומות, ההפכים מתאחדים. נכון? כלומר, קוראים דברים מאוד מאוד מוזרים בחלום, שהם לא הגיוניים, שהם לא יכולים להיכנס בצורה מסודרת בשכל. מוסכם, מוסכם. אומר אברבנאל, יש גם מיעוט, אבל יש חלומות מציאותיים. אתה ממש חולה מציאות. טענת אברבנאל היא שהחרטומים הציעו לפרעו פתרונות לחלומות מסוג א'. והוא הרגיש שזה לא זה, הוא הרגיש שזה הרבה מעבר לחלום, הוא הרגיש שזה חזון, הוא הרגיש שזה איזה נבואה מציאותית. ולכן לא היה לו קורת רוח. זה אברבנאל יפה. עד שבא יוסף ובאמת הציע לו את ההצעה הכי פשוטה. והוא אמר לו, אתה פשוט חלמת ממש מה קורה, אתה חלמת מחסני תבועה וחלמת, וזה מאוד פשוט, ומזה היה לו את ההתפעמות. זה אברבנאל, הקושי בדברי אברבנאל הוא אחד. כל החלומות שראינו עד עכשיו בספר בראשית, עונים על הקריטריון השני ולא על הקריטריון הראשון. מה שאברבנאל אומר נכון לגבי חלומות שלי, אבל לא לגבי החלומות בספר בראשית. מה היו החלומות בספר בראשית? מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מה הפתרון? מלאכי אלוקים עולים ויורדים. מה החלום השני של יעקב? עתודים. נקודים, ברודים. מה הפתרון? עתודים, נקודים, ברודים. החלום השלישי, יוסף עצמו. עלומים, משתחווים לאלומתו, מה הפתרון? בדיוק, אותו דבר. אלומים, אלומה, באים לבקש תשועה. הכל. אז מה אתה רוצה, אברבנאל? כל החלומות מציאותיים, מה החידוש? מה, השני, השני של השמש והירח, 11 הכוכבים, הוא המשך לראשון, לכן אתה עוד יכול לקרוא אבל הם הכי, הכי פשוטים שיש. אני רוצה להתחיל מהסוף. בסוף כתוב, ויטב הדבר בעיני פרעו ובעיני עבדיו. מה זה הדבר? ויטב הדבר. הפתרון, נכון? הפתרון. זה משונה קצת להגיד שהדבר זה הפתרון. אתם יודעים למה? כי אם הדבר זה הפתרון, אז העיקר חסר מן הספר. למשל, כששר האופים ראה את פתרון יוסף לשר המשקים, אז כתוב, ויר שר האופים כי טוב פתר. היותר טבעי היה שיהיה כתוב, ויר פרעו כי ויטב בעיניו הפתרון, ויטב בעיניו, הרי הוא צופנת פענח, הוא מפענח צפונות. ותמיד הסברנו שמפענח צפונות בגלל החלום, שהוא פענח את הקוד, את החלום. אז הפתרון הוא הנקודה שויטב בעיניו. מי שיסתכל בפסוק, ויטב בעיני פרעו ובעיני עבדיו, זה מופיע אחרי, ואל ישנות החלום. באיזה פסוק זה? למד זין, מי שיתבונן יראה, שדווקא הדבר האחרון שעליו דובר לא היה פתרון חלום. מה היה הדבר האחרון? ההצעה. ההצעה. וזה מעניין מאוד, זה כמעט מהפכה. זאת אומרת, אנחנו עוד מנסים איכשהו להתגונן, שלא יבוא עכשיו פרעה להתעצבן על יוסף. מסתבר שבעיני פרעה ובעיני הדבר, אם הדבר זה לא הפתרון, אלא ההצעה, זה טוב בעיניהם, אגב, זה לפחות גם ההצעה. כי ויטב הדבר זה או ההצעה, או שניהם ביחד, זה ודאי לא רק הפתרון. כלומר, לא רק שההצעה לא קוממה אותם, אלא מאוד מאוד ייתכן שפשט הכתוב הוא, שההצעה היא זו שרוממה אותם לראות את הפלא הגדול. נכון מאוד, נכון מאוד. הדבר. אתם יודעים מה היסוד של הכל פה? כן. עוד סוגיה, אנחנו עכשיו פה. שר האופים ושר המשקים? נדון. אני רוצה את החלומות האלה. אתה שואל בגלל שאתה שואל, כי היו חלומות באמת לא פשוטים, נכון? להוציא את שר האופים ושר המשקים, אתה צודק, נכון? רוב החלומות הם מציאותים, נכון? מסי. אני חושב שהקוד נמצא פשוט בלימוד פשוטו של מקרא. ועוד פעם, זה מרתק. שוב, זה, המקור של זה שיחה מיוחדת שלומדת פשט, 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 ומהפשט הזה נתחיל ללכת אחורה, ללכת אחורה וקדימה. מה החלום? הרי כל ילד בכיתה א' זוכר את החלום. אני בכוונה עושה את זה לשנייה אחת כדי שתראו כמה הנקודה הזו היא קשה. מה רואה פרעה בחלום הראשון שלו? פרות, קודם כל פרות שמנות. אחרי זה פרות כחושות, פרות רזות, נכון? ומה הוא רואה בחלום? הוא רואה פרות שמנות עולות. מן היור, ואחר כך, מה הוא רואה? אחרי זה הוא רואה רזות עולות מן היור, נכון? ומה אז קורה? השמנות, הרזות אוכלות את השמנות. יופי. אז כמה פרות הוא ראה? אבל כמה פרות הוא ראה בכל פעם? שבע. לא נכון. אתם לא יודעים לפתור חלומה. לא נכון.
עולות
אחריהם. עולות אחריהם זה שבע ועוד שבע. לא נכון. לא, אני אומר לכם שהוא ראה 14 פרות ביחד. ולא כי הוא ראה כפול. הוא ראה 14 פרות. זה כתוב מפורש בפסוק. מפורש. זה הקוד, זה הקושי בחלום, זה המקור לכל הבעיה. וגם לכל הפתרונות. נו, כתוב מפורש. ופילי פלוין. אתה צריך לפתוח משהו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר. אנחנו מהגן, יש דברים שיש בעיה, בגלל שאנחנו כל כך זוכרים אותם מהגן, זה נשאר אצלנו מאז, ככה עם כמה נקודות. לא סביב, תודה רבה רבה רבה. בגן ברור שהדבר המרכזי היה, הדקות אוכלות את הזה, אדם נשך כלב, זה סנסציה. הדקות אוכלות את השמינות, כן, 100%. אבל יש עוד פרט מאוד חשוב בחלום, תשמעו אותו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהם, הנה אוראות מראה ודקות בשר, נו. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. מי? רעות המראה ודקות הבשר עמדו אצל הפרות השמינות. נכון שלא שמנו לב לזה? זה כתוב, זה צועק, זה באמצע פסוק. זה לא בגימטריה. זה בפסוק, פסוק ג' ותעמודנה אצל הפרות, כלומר כמה פרות ראה יוסה פרו ביחד, נו, 14 פרות. עכשיו תשמעו זה גבל, זה פשוט פשוט פשוט. ברור שהפתרון הכי פשוט פה זה רעה וסובה, אין בכלל ספק בזה. אלא מה, בנות אתה מוליד, בנות אתה קובר, אימפריות אתה כובש? אומרים לכם פרות רעבות, פרות שמנות, אתם חושבים עכשיו על מגדל אייפל, אתם חושבים על רעה וסובה. אני רואה סתם שמן ורזה, אני חושב על רעה וסובה. אני לא צריך פרות שמנות ופרות רזות. מה קרה פה פתאום? יש רק בעיה אחת. גם הנושא אגב של שבע שנים, יש מי מהפרשנים שרוצה להגיד, אולי החידוש של יוסף זה השנים. זה דחוק ומצמצם, אבל זה גם לא נכון. אתם יודעים למה? כי כל מי שמכיר קצת שדות חקלאות, יודע ששיבולים זה לא עגבניות. שיבולים, הצמיחה שלהם היא חד שנתית. אז אם עולות שבע שיבולים, אחת אחרי השנייה, זה שבע שנים. שיבולים לא עולות, לא אחת אחרי השנייה. חלום מציאותי, החלומות של שר המשקים, הם האנטיתזה של המציאות. אתה יודע מה חלם שר המשקים? זה שווה שיעור אדיר לפני עצמו. אתה יודע מה חלם שר המשקים? שר המשקים חלם שהוא רואה פריחה של גפן. רש"י אומר, והיא כפורחת על תניצה. הוא ראה גפן, הוא ראה את תהליך הפריחה, הוא ראה את הנץ, הנצה, הוא ראה אותה מבשילה, תוך כדי כל הזמן הוא מחזיק כוס, וכוס פרו בידים, מדהים. תוך כדי שהוא מחזיק את הכוס, היא פורחת, הוא סוחט את הענבים, והוא לוקח את הכוס אל כף, זה דבר מופלא, הוא רואה תהליך, הוא רואה חלום עמוק, הוא רואה פה מהלך, פה הוא רואה רעה וסובה. בסדר, זה הרבה יותר דומה לאלומים. לכבשים או למלאכי אלוקים, במובן של הפשטות של הפתרון. החלומים ודאי ידעו את הפתרון הזה. והדבר הטבעי ביותר וההגיוני ביותר זה שהחרטומים גם הם אלה שהציעו את הפתרון הזה הרבה לפני שיוסף הציע אותו. לא ראיתי אבל השערה אישית חינם לעניות דעתי כשיוסף גמר להציע את העניין עם שבע שנות הסובה ושבע שנות הרעה, והם אמרו, מה אתה אומר? במקרה הטוב. לדעתי שר המשקים שמר מהר על הצבא. כי הוא הציע לבזבז את זמנו של פרעו הגדול, כדי לשמוע רעיון שמן הסתם כל חרטום מתחיל טירון, אמר בהתחלה. אבל הם לא ענו לבעיה אחת, שהיא המהות. הם לא ענו ל-14 יחד. שנות סובה ושנות רעב לא יכולים להיות יחד. אם סובה לא רעב, ואם רעב, לא סובה. גם לא היה ספק מבחינתם שיש כאן חלום אחד. מהפסוק כבר הוכחנו את זה, כי ויקץ פרעו והנה חלום. עכשיו הוכיח לכם את זה מרש"י. שרש"י ודאי סבור כך. ואין פותר אותם לפרעו, אומר רש"י, ושאלנו מה פתאום הוא מביא מין דוגמה כזאת שלא נראית פשט, ואין פותר אותם לפרעו, אומר רש"י, היה פותר, אבל לא היה מי שפתר מה שעושה לו טוב, והוא מציע שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. לא הבנתי. אם הוא חלם שני חלומות, אז למה אתה נותן רק פתרון אחד? שבע בנות, שבע בנות, זה נניח החלום הראשון, ומה עם השבולים? אלא שרשי כבר הבין שהחרטומים גם בזה היו מספיק חכמים. גם הם אמרו חלום פרו אחד. כי עובדה שהוא רק אומר שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. זה נפלא כשלומדים את זה בפשוט. נכון? הוא לא מציע עוד פתרון. ואני אומר לכם שאם רשי אומר שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר בפשט, ואנחנו נאמנים לזה שרשי ליישב פשוטו שנקרא בה, רשי רוצה להגיד, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, זה יותר פשט מסוב עבירה. איך ייתכן? פשוט. מלאכים, ודאי קדומים, היו נשואים מן הסתם ליותר מגברת אחת. נכון? ובמצרים בטח הרבו בזה, ככה שירו חזון איש, מכל מיני כיוונים, עוד קצת ועוד קצת, נכון? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, זה יכול להיות בו זמנית. זה הפתרון היחיד שעונה על ותעמוד נעצת. הסובה והרעב מופיעים ביחד. כי מהמלכה הזאת הוא קבר. המלכה הזאת מולידה, ילדה. והרעב, כלומר האבל, הכאב, כאילו משכיח את השמחה. כולנו מכירים את המציאות הזאת. כשיש אבל קשה, אף אחד לא מתנחם בזה ש... נו, זה באחד, אבל אפילו אני לא אומר את המילים הטיפשיות. זה פשוט. יש מצב אחד שבו יכול להיות שבע שני סבא ושבע שני רעב שעומדים זה אצל זה. לכן רש"י לא מציע את שאר הדברים שהמדרש מציע, כי המדרש לא מציע בשאר הדברים פשט. המדרש אומר, שבע התפרחיות אתה כובש, שבע התפרחיות אתה נופל. גם קולוניאליסט גדול לא לוחם בשבע מדינות ביחד, הוא עושה אחד אחד. טורקים טורקים וננוח, אמרו פעם בעברית. נכון? הוא עובד אחד אחד. ארבעת המלאכים באים להילחם בסדום, אתם זוכרים? בחמישה. אז הם הולכים מהרפאים, ואחרי זה הם מגיעים לזוזים, ואחרי זה אתה לוקח, אתה עושה תוכנית מלחמתית, אתה לא פורץ בשבע חזיתות, זה לא היגיון, אין היגיון כזה, אף אחד לא פורץ בשבע חזיתות. למה לעשות את זה? אתה הולך במהלך. אז לכן זה לא בו זמני. אבל שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, זה בו זמני. בא יוסף ומציע את הצעת העולם שהיא ההפיכה של הכל, בינתיים זה לגבי פרו ומצרים, אחרי זה זה יהיה לנו. בא יוסף ואומר לו, אתה יודע מה חלמתי? מה ראיתי בחלום שלך? אני אסביר לך. אני לא מציע הצעות מה לעשות. כשהוא עובר לאומר, ואתה ירא פרעו, בפסוק למדיין, הוא ממשיך בוו החיבור. גם זה חלק מפתרון החלום. אתה יודע מהו פתרון החלום? יכול להיות שהן עומדות זו אצל זו, אתה יודע איך? אם בשנות הסובה אתה מכין את שנות הרעב, ובשנות הרעב אתה אוכל את שנות הסובה, אז הם עומדים זה אצל זה. מצאתי אפשרות להסביר את החלום שלך, אני רואה את כל החלום ואת כל הפתרון ביחד. אבל כדי להסביר את החלום שלך, אתה צריך להבין שלא רק הקדוש ברוך הוא מראה לך מה הוא עושה, אלא הקדוש ברוך הוא מראה לך שהכל תלוי במה אתה עושה, וראיתי את מה אתה עושה בחלום, זה מה שראית. אתם שומעים מה כתוב פה? זה לא יאמן. יוסף לא מחדש החלום אחד, ולא מחדש על סובה ורעב. הוא מחדש את החידוש הבא. אפשר לאחד שני הפכים מוחלטים. זה כוחו של אדם, לאחד שני הפכים. זה שבחלום אפשר לאחד הפכים, נו, זה חלום. למה בחלום הפכים מתאחדים? כי כוח הדמיון עובד והשכל לא. ככה בדרך כלל נתחיל את זה, נכון? השכל לא עובד, השכל מחלק, השכל אומר לי, פיל גדול לא יכול להיכנס בקוף של מה. נכון? כמו הבדיחה היא של ה... אתם מכירים את הבדיחה היא של האמריקאים, איך נכנסים ארבעה פילים בפיאט אונו קטנה? שניים מקדימה, שניים מאחורה. אז זה לא רציני, כלומר, אתה לא יכול להכניס דברים שהשכל לא מקבל. בלילה, בחלום, השכל הוא לא הפעיל, הוא לא הדומיננטי, אלא הדמיון. ולכן אתה רואה דברים שכליים לחלוטין מדומיינים. ואז מתאחדים הפכים וכו'. ויוסף בא לגלות לפרעו תגלית מופלאה שעוד רגע בעצם נראה שהיא הבסיס לכל סיפור גלות ישראל וגלות מצרים וגאולת ישראל ממצרים. הכל נמצא פה עכשיו, כי הרי לא יכול להיות שזה רק תפאורה. כי כאן הכל מתחיל. הסובע והרעב הולכים יחד. ואני לא מציע הצעות לממלכה, זה לא הגיוני שאדם יציע הצעות כשהוא לא נקרא להציע, הוא נקרא לפתור פתרונות, הרי נאמר לו ואני שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. אגב, עוד הוכחה שהוא הבין שזה אחד. למרות שיכול להיות שהפשט באופן עקרוני אתה יודע לשמוע חלום, הרבה יותר חזק לשמוע חלומות, לפתור אותם. לפתור אותו שיותר מדי סימנים בשטח שכבר כולם קיבלו שזה אחד. אבל כשבא יוסף ואומר, אתה יודע מה יש בחלום הזה? את מה שעושה הקדוש ברוך הוא, ואת מה שאתה עושה, ואת היכולת שלך להחיות את הסובע ואת הרעב ביחד. עכשיו מתחילות שנות הסובע, עכשיו אתה כבר ראית אותך מצפל ברעב. נכון שקשה למצרי רגוע לחשוב על רעב? אני אומר לך, אתה יכול לאחד הפכים. אתה יכול לחיות את שני הדברים ביחד. כל השאלות הקודמות יורדות עכשיו.
כשפרעו סיפר את החלום, הוא לא דיבר על שהן עומדות ביחד.
פלא פלאות. מדהים. פרעו מדלג על דברים שקשים לו להבנה. הוא למשל לא מספר שהוא ראה את הכל על היאור. הוא מספר שהוא ראה את זה על שפת היאור. בחלומי הנני עומד על שפת היאור, כך מתחיל שני. למרות שבאי מקץ שנתיים ימים, הוא פרעה חולם והנה עומד על היאור. הוא גם לא מספר שהוא ראה אותם יחד, אבל הוא ראה אותם יחד. כשיוסף שומע את החלום, ומעריך מאוד כל אדם בעולם, זה השוני לדעתי בין הקריאה של יוסף את חלום פרעה, לבין הקריאה שלנו. אנחנו עוד בגן הילדים. ומבחינתנו החרטומים הם יצרים טיפשים מתחפושת של פורי. לא אצל יוסף. יוסף רואה את שר האופים ואת שר המשקים כמו שהוא רואה, ויוסף רואה את החרטומים כמו שהוא רואה, והוא רואה את החוכמה העולמית כמו שהוא רואה, ומעריך את הכל. הוא יודע שאין עוד מלבדו. ואז הוא מתבונן ואומר, אז אם זה כל הבעיה, אז למה לא ענו על זה? איך הוא אומר? שפת לא ידעתי אשמע, אתה ממציא פה שפת, כי קשה לך להגיד שאתה עומד על אלוהיך, על היאור. אתה גם משמיט פה את ותעמוד נעצל. זה מדהים כשלומדים עכשיו פשוטו של מקרא. עכשיו פשוטו של מקרא מהווה את הבסיס שאפשר איתו להתחיל לזוז קדימה. ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. אתם יודעים מה יוסף מלמד את עם ישראל בעצם? את פרעו, אבל דרכו את כולנו. יש ביטוי גדול, ידוע, לחסידות, שגלות היא כמו חלום. זה מופיע על הפסוק שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. המושג שגלות הוא כמו חלום, הוא מושג מאוד עמוק. בגלות, קודם כל הפיזית, אחרי זה דוקט האישית של כל אחד ואחד, עד לאותה גאולה שלמה וגדולה שנראה במהרה בימינו. בגלות ופיזית בעיקר, יהודי חי מכוח שני הפכים, והוא חי בשני הפכים. מצד אחד, אין זמן שהוא יותר מתעצם בתפילה בתפילה באהבה לאלוקות, הכניסה איך אומר שם רבי יוחנן, כשאמרו לו שיש זקנים בבבל והוא לא האמין, הוא אומר הרי כתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה של נשבע, איך יכול להיות שחיים שם בכלל? כיוון שאמרו לו שהם מקדימים ומאחרים לבתי כנסיות, הוא אומר, או, 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 או. אתם יודעים מה העומק? הוא לא הבין איך אפשר לחיות בלי מקור החיים. איך אפשר לחיות בלי מקור החיות? איך אפשר לחיות? הוא לא הבין כי הוא לא ראה מעולם חברה ועם שחיים בגלות ונשארים כל הזמן הם. כי אין דבר כזה. אז הוא שאל איך זה קורה, במגלה איך זה קורה. זה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, הבנתי, אבל איך זה קורה? הוא לא שאל איך נצח ישראל ממשיך. הוא שאל איך ממשיכים ומזדקנים, את זה הוא שאל. ועל זה הייתה לו תשובה אחת. מתפללים. יהודי יכול לחיות במציאות המאוד גלותית, ויש לו את הארבע עמות שהם בעצם כל עולמו, זה אלוקות שלו. מהר"ל מפראג פותח את ספרו הגדול, נצח ישראל, בעיקרון מאוד גדול. הוא אומר שגאל וגלו, השורש של גאולה, ג' א' למד, והשורש של גלות, ג' למד ה', הם קרובים מאוד. שניהם ג' למד, לגלות, לגלות, לגלול, עם הבדל בין ה' לאלף. כשפה זה ה' בסוף המילה, גלה, ופה זה א' במרכזה. והוא אומר שבעצם הגלות היא ה' זה ד', מהר"ל ארוך מאוד, שבאמצע יש נקודה אחת קטנה, א' קטנה, נקודה קטנה. הוא אומר שבגלות הנקודה של האחדות האלוקית נמצאת ממש בקטן, ממש בנסתר. אבל שם השורש של הכל, שם זה הם מגיעים לשיא העוצמה שלך. את נצח ישראל אתה תפגוש דווקא בגלות הרבה יותר מאשר במציאות. כי שם אתה לא מבין איך זה יכול להיות בכלל, אלא אלוקות. שם אתה תופס שהאלוקות מקיימת, ושם אבל עכשיו אני מדבר מצד האדם, שם יהודי יכול לחיות מצד אחד בעולם שכל כולו רק אין סוף. אין עולם מסביב. אין עולם מסביב. צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, אין עולם מסביב. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. לא שינו שמם, לא שינו לבושם, לא שינו... זו נקודה אדירה. ומאידך, בו זמנית, הוא כן חי במציאות. הוא חי במציאות. נעביר את זה לעולם שלנו. יהודי יכול להגיע לייחוד אמיתי של שני הפכים. הוא יכול לחיות את אין עוד מלבדו באמת, באמת, באמת. עכשיו נדבר עליי. ובו זמנית, לעסוק באמת בבני וחיי ומזוני רביחי בעזרת השם, ובטרדות הפרנסה ובטרדות היום יום, ולא ליפול למחשבה שאין עוד מלבדו חוץ מי. זוכר שפעם היו איזה חבר'ה שבאו לאסוף כספים באחד השתיב לכם, ורצו כבר להתחיל להתפלל. אמרו להם, אחר כך, נו, עד רגע פה, עד רגע שם, בואו, כבר רצו לעשות איזשהו מניין. אז מישהו אמר להם בחיוך, נו, חבר'ה, מה אתם דואגים? אין עוד, אפס ולתו. אז הם אמרו לו, זה בעלינו, עכשיו בואו נתחיל. עד עלינו, יש עוד קצת. אחד מהם אמר כל כך יפה, אין עוד, אין עוד. עוד לא הגענו לאין עוד. זה עוד לא מגיע מעלינו. עכשיו, אפשר לחייך, אבל זה חיוך עצוב. אתה באמת חי שני הפכים? או שאין עוד, אין עוד, כי עוד לא הגענו לעלינו. אין עוד או אין? לאורך דין טוב פעם הצעתי שעל המשרד יכתוב אין עוד. מלבדו. אתה באמת מבין שאין עוד? ואתה יכול לחיות את שני הפכים ביחד? כלומר, אתה יכול לחיות בשבע שני הסובע ובשבע שני הרעב? אתם יודעים מה זה הסובע? הסובע זה התיאור של אין עוד. קדשנו במצוותיך. זוכרים את התפילה הזו? ותן חלקנו בתורתך. סבאנו מטובך. ושמח נפשנו בישועתך. ותהר ליבנו. אמרתי יותר מפעם לחבר'ה, אני לא מבין את התפילה הזו רק מדבר אחד. קדשנו במצוותיך זה ודאי דבר טוב, נכון? קדשנו במצוותיך זה... זה לדעתי, קדשנו במצוותיך, נכון? זה מצוות, צדיקים, יופי. ותן חלקנו בתורתך זה בכלל זה לבינישים. זה כבר ללמוד, זה מצוין, נכון? יופי. אחרי זה כתוב, שמח נפשנו בישועתך, בטח צריך לשמור, נכון? ישועה, וצדיקים, יופי. תאר ליבנו לעובדך באמת בך. מה זה סבאנו מטובך? זה פה ערב גסטרונומיה? מה זה סבאנו מטובך? זה עכשיו החדר אוכל? מה זה סבאנו מטובך? זה דבר פרנוסי אביסלי. ומה זה סבאנו מטובך? זה פלא פלאות. אתם מכירים את השלב? בטח לא אצלכם, אבל אצל מישהו אצלי. אתם מכירים את השלב שבו אתה כל כך מלא שאתה כבר לא יכול להכניס כלום? קוראים לזה אגב פרשת מקץ. יש שלב כזה שאני לא יכול להכניס כלום. זה לא טוב אם אתה מכיר, הרבו אומר לא להגיע לשם. לכן אצלי, מישהו אחר. מכירים את השלב הזה שאתה לא יכול... ואתה אומר בנימוס ובאמת, תשמע, אם זה היה תלוי בי הייתי שמח, אבל אני לא יכול, באמת טכני, אין אפשרות. לא יכול, דרך האוזן. אני לא יכול יותר, אין מקום. אתם יודעים מה זה סבאנו מטובך? ריבונו של עולם, תעשה שלא נוכל יותר שום דבר אחר, שלא נצטרך, שלא יהיה נרעבים לשום דבר אחר. סבאנו מטובך, שלא נרצה כלום חוץ מזה. שנהיה מלאים מטובך. זה סבאנו מטובך. ואז, ושמח נפשנו. אתה יודע למה אתה לא שמח? לא כי בשכל אתה לא מבין שאין עוד. בעלינו בטח שאין עוד. אפס זולתו, אבל בינתיים מוכרחים קצת לטפל בעניינים המעשיים. אין עוד, אבל מה יהיה בינתיים? אתם יודעים מה מגלה יוסף הצדיק? אתם יודעים מה מגלה, מה מגלה גלות ליהודי? שיר המעלות זה המבחן של רבי שמעון הקדוש ברוך הוא שם אותנו בגלות. סתם טעות, תאונה. מה אנחנו צריכים לקחת משם? אנחנו צריכים לקחת משם את הכוח לחיות את שני ההפכים ביחד. את הכוח לחיות בשבע שנות הרעב, את שבע שנות השובע. ובו זמנית את הכוח לדעת שגם אם אני בשבע שנות השובע, אני מכין את עצמי לרעב. ואני יודע שהגאולה השלמה היא באומלאה הארץ דעה. אתם יודעים מה זה אומלאה הארץ דעה? את השם כמים לים מכסים. סבאנו מטובך. מים עד פה, כמים לים נכסים. כל הפרשה הזאת היא פרשת הגעת ישראל עכשיו לגלותם, לגאולתם. כשיעקב עומד לרדת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרים, אנוכי ירד עמך מצרים. ואנוכי הלכה גם עלות. ואני מה אומר לו? הוא אומר לו, אפשר להיות בגלות ולהיות אנוכי עמך לגמרי. ואתה יודע מה הדרך לעשות את זה? יוסף. הוא ישית ידוע למיד. בעולם הקבלה, מדבר על זה הרבה מאוד הרב קוק באורות הקודש, בפסקאות מדהימות, יש מושג שנקרא יושר קווים, לעומת עיגולים. בעיגולים, הרב קוק יש פסקאות יפהפיות על רז, על סוד היושר והעיגולים. בעיגול, אין ראש, אין זנב. אין התחלה, אין סוף. בעיגול, בסובב, בעיגול, אתה פתאום תופס שכל ההפכים יכולים להתחבר. העולם מבין שבחלום אני מצליח לדמיין כי השכל לא עובד. כלומר, זה מינוס. אבל בעומק זה בדיוק הפוך. תפקידו של השכל זה לחלק, לעשות התחלקות, לצמצם, להגדיר את הדבר ליושר, לקווים. בחלום אני נשאר בעיגול, בלי להוריד את זה מהתחלקות. אתם מבינים מה קורה לאדם שלא חולם? הוא חי רק קווים. הוא בכלל לא מאחד הפכים, הוא לא חולם. הוא לא אדם. אדם זה לדמות. הדמיון הוא חלום. הצורך של האדם בשינה, הרבה מעבר לאשר האכילה, הוא בעצם הצורך לחלום. הצורך לחלום מאמין לא שהקדוש ברוך הוא עושה, אלא שאתה יכול תעמודנה עצב. זה הקוד של כל החלום. זה המהלך שאיתו מתחילים עכשיו את כל הסיבוב. אתם זוכרים את העיגולים ואת היושר שאמרנו השנייה? אולי זה ישפוך עוד פעם אור על אותו פסוק ידוע מהפרשה הבאה. ויגידו לו את כל דברי יוסף לימור. ויאמרו עוד יוסף חי. ויפוג ליבו, כי לא האמינה. וירא את העגלות. זה סוד העיגולים. אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם. ותחי רוח יעקב אביהם. כשהגעתי לזה, זה הרים מדרש שהזכרתי המון פעמים, מדרש פלט, שהזכרנו המון פעמים, אבל רק עכשיו הבנתי אותו לעומקו, אני חושב ברמה אחרת לגמרי לגמרי, וודאי עוד יש לו נדבכים ונדבכים. הזכרנו יותר מפעם, יש מדרש חזל מפורסם, ויאר את העגלות, רמז רמז לי. ושלח לו ואמר לו, אבא, כשיסקתי איתך, כשפרשתי ממך, היינו עסוקים בעגלה ערופה. רמז רמז לי. ובזה הוא ראה את ה... טוב, אבל איך עגלה ערופה קשורה לעניין? סוגיה גדולה, יש על זה הרבה דיבורים. הזכרתי יותר מפעם מדרש פלאי, שמופיע בכתב יד, והוא מופיע בהערות, באותיות קטנות, בהערות של התורה שלמה, של הרב קשר. פעם בדף הבאנו את זה. ושם כתוב מדרש מוזר מאוד, אבל עכשיו אני פתאום חושב שאני לא הבנתי אותו אף פעם. כתוב שם, וירא את העגלות, רמז רמז. כשפרשתי ממך, היינו עסוקים בביאת המשיח. מה כתוב שם? מאיפה ביאת משיח הגיע לכם? הדאו דאמרינן, מצלותי, זהו שאנחנו אומרים בתפילות, ויצמח ורקנה ויקרב משיחי, בעגלה. ובזמן קרב. כך כתוב המדרש. מדרש בכתב יד. הרב קשר, זכר צדיק לברכה, מביא את המדרש וכתב, וצריך עיון מאוד. מסכים. לא מאוד, מאוד, מאוד. אתם יודעים מה הפשט במדרש? דיברנו על זה יותר מפעם, אבל עכשיו כשאני חושב על סוד העיגולים והיושר, זה דבר לא יאמן. למה שלח יעקב את יוסף? מה, הוא לא ידע שאחד שמים אותו? הוא לא ידע איזו סכנה עורבת לו בשכם? איך אומרים חז"ל? היו מאב מתחתכים. אחיו שונאים אותו ואני שולחו? למה הוא שלח אותו? הוא שלח אותו כי בישב יעקב, ביקש יעקב להישב, שלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. ברור ששלווה זה לא שלווה פיזית. שלווה רוחנית. בסדר. אז מה, מה פתאום הוא מבקש לישב בשלווה? מה, הוא לא יודע שהעולם הבא זה עולם השלווה? ביקש לישב בשלווה, פירושו הוא הבין שהגענו לשלב בגאולה. למה הוא הבין כך? הגיוני מאוד, כי הוא חוזר מאיפה? מחרן, מלבן. הוא חוזר אחרי 20 שנות גלות. הוא חוזר ארצה. הוא חוזר כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. עשיו שונאו הלך, פינה את הארץ. אין לבן, אין שום בעיה, הוא התעכב בעל כורחו את השנה וחצי, שנתיים האלה בשכם ובסוכות, נכון? והוא מגיע כשחיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. עכשיו ביקש לי שאלה שאלה. איך קראנו פעם את המדרש? אמר, מה נגזר בברית בין הבתרים? גרי, אזרחה, עם לבן, ואותו. ועבדום, עבדתיך 14 שנה. ואינו את עוני ואת יגיע כפי רעיון. ודור רביעי ישובו הנה. מי זה לא הדור הרביעי? מי זה הילדים שלי לגבי אברהם? דור רביעי, זה הנינים שלו. ולא שלם אבון האמורי, זאת אומרת, יושב הארץ, צריך לצאת מהארץ כדי שאתה תוכל להיכנס. הנה, הוא יצא מהארץ. יש סימנים יותר ברורים. הכי ברורים שיכולים להיות בגאולה. הכי ברורים, זה לא התחלת, זה גאולה, זה הכי ברור. אלא מה אתם רוצים, אמרנו על זה פעם. מה אתם טוענים, כתוב שם 400 שנה, נו, גם לא היה 400 ככה, גם היה 210. הרמב״ם קובע בהקדמה למשנה, ש-400, כמו כל מספר שנאמר בנבואת פורענות, זה טווח ביטחון. זה מקסימום. אחרת אומר הרמב״ם, איך אפשר לעשות תשובה? אם נאמר 400, ואני עושה תשובה אחרי 20, אני אין שם? אמר יעקב, הזדקחנו. זה נקרא, היינו עסוקים בביאת המשיח. אבל מה לעשות? שפתאום יוסף חולם חלומות, שמשדרים רעב, שמשדרים גלות, שמשדרים שיהודה עוד לא מולך אל הוירד. מה לעשות? לא להגיד את הסיפור, לא להגיד את האמת, מה לעשות? אז מתחילה שנאת אחים וקנאה. ואז מבין יעקב, שהדרך היחידה לקדם את ביאת משיח היא קודם כל לפתור את הבעיה הזאת. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. יש כאן טלפון, אני לא מצליח להתרגל. כן, יש כאן איזה. טוב, לא משנה. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו של יוסף? רוגזו של יוסף פירושו, יש קנאת אחים. אתה צריך ללכת ולעשות מה? מה השליחות שלו? מה השליחות שלו? אחת. לך תחפש את האחווה. את אחי אנוכי מבקש. לך תחפש את האחווה. אז הוא הולך לחפש את האחווה. אבל זה סכנה. אז מה זה סכנה? ברור. כבר אמרנו יותר מפעם. זו הסיבה שיוסף לא כותב לו מכתב. זו הסיבה שיוסף לא אומר לו, אבא אני חי. כי כל מכתב שהוא יכתוב לו, פירושו אבא אני חי, אבל השליחות נכשלה. כי אין אחווה. הוא יודיע לו שהוא פה כשהשליחות תסתיים, כי הוא יודע את הדבר המופלא שאת אבא מעניין יותר מעין יוסף חי, שיוסף ממשיך את ההינני. זה נקרא יוסף חי מבחינת אבא. עוד יוסף חי פירושו והשליחות ממשיכה. אתם יודעים מה הוא שולח לו את העגלות? הוא אומר לו, אבא, שפירשתי ממך ללכת לעסוק באחווה ולראות את שלום החי, הרי לא שלחת אותי כדי לראות אם הם אוכלים טוב ארוחת בוקר. אם יש להם בגדים. אמרת לי, והשיבני דבר, אגב דבר. אמרת לי, לך, ראינה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר, דבר. תשיב אותי, תשיב אותי כבר את האחווה הזאת, ואז אפשר לזוז קדימה. ואתה תכננת, כמוני. שאני אחזור לארוחת ערב, ונשב ביחד, נתוועד עם המשיח, ואני אגיד לך, השליחות הסתיימה. לא מספיק, בבוקר, יאמה, אני שם בדרך. צהריים, יומיים, שבוע. ומאז טרוף טורף, וימיין להינחם, אני מתנצל, אבא, התוכנית שלי הייתה שזה יהיה בעגלה, אתם יודעים מה זה בעגלה? במהרה. אני מתנצל שזה היה בעגלה. אתם יודעים מה העומק? בעגלה פירושו יושר. העגלות פירושו חלום. עיגולים. סוד ההפכים. גם אני רציתי שהגאולה תהיה בקו ישר. אבל אנחנו מתעמקים עוד יותר ומרוממים את העולם ממקומות יותר נמוכים באיחוד ההפכים. כשהוא ראה את העגלות, חייתה רוחו. כשחייתה רוחו נגלה אליו מחדש, הקדוש ברוך הוא אחרי 20 שנה שהוא לא נגלה אליו. ואז הוא אמר לו, אל תירא, אנוכי ירד, אנוכי יעלך. אנוכי ירד, אנוכי יעלך. יוסף ישית ידו על עיניך. אבל איך בונים עולם כזה שבו אפשר לחיות את שני הדברים ביחד? ואז הוא שולח את יהודה לפניו, אל יוסף, להורות לפניו, גושן, להתקין לו בית תלמוד, ללמוד את הדרך לעשות את זה. זה מה שקורה כשמגיעים לפשוטו באמת, באמת, באמת של מקרא. ואני חוזר לשאלה שהרבי קרא לה הכי קשה. אם זה שאלה, למה רשי לא שאל? אם רשי לא שאל, סימן שהוא ציפה שנגיע לה ותעמוד נא אצל הפרות. ערב חנוכה. זה רק משפט אחד. מבחינה מסוימת, המפגש עם יוון, המפגש עם חנוכה, הוא דווקא המפגש עם ה... אומה הכי פחות מפלצתית. הכי מתורבטת. אין שם מבין, אין אשור. גם אין את הפראות של רומי לדורותיה. לא רק מבחינה היסטורית. אני לא יודע אם בשעה האחרונה לא השתמשנו בעשרות מילים. שחדרו בנו מהיוונית הזאת. ודאי בראש וחשיבה. אין כתבי רמב״ם שתורגמו מבבלית, או מפילוסופיה בבלית, אבל לא רואו כמה שיש מחוכמה היוונית. אתם יודעים מה הקושי בתרבות יוון? שהיא מעולם לא רצתה להחריב שום בית מקדש. זה נגד האסתטיקה. זה גדר תרבות. ההפך, זה יופי שיהיה בית מקדש. רק שהוא יהיה עם שמנים תמיים. רק את השמן נטמא. שהכל יהיה אותו דבר. אבל שהשמן יהיה תמיים. אתם מבינים למה הם בני החושך? יותר מכולם, ואותם צריך ללמוד שהם בני חושך לעומת בני אור. כי החושך הוא כשאתה מנתק את המציאות מהמקור האלוקי שלה. הם מעולם לא התנגדו שנלמד תורה. אני יודע שזה נשמע מפתיע. עד רבה, עם פקולטות ללימוד תורה. זה יפה יפה ללמוד תורה. ובלבד שננתק את התורה מנותן התורה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה להשכיחם תורתך. אתה רוצה ללמוד חומשים, זה יפה מאוד. אבל אתה מחובר לאין סוף, אתה תחיה ממש את האין עוד מלבדו פה בתוך המציאות? כשהם גזרו על המילה, המציאות המעשית הייתה שבגימנסיונים, באצטדיונים שהוקמו בחצרות המקדש, התפקיד היה למשוך באורלה ולגלות שלא יכול ללכת יחד הספורט של ספרטה עם האלוקות של ירושלים. אמרנו יותר מפעם, אתם יודעים מה זה יוון? יוון? יוון זה ציון שהורידו לו את הצדיק. כשהורידו לציון את הצדיק, נשאר הכל יפהפה, מתורבת, נקי, מצוחצח. אבל לא נקודת ציון. אין יותר מזכיר אותנו במעטפת מיוד ואבנון בלי צדי. השאלה אם אתה יודע לאחד שני הפכים ולדעת שנטו, נטו, נטו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, לא בעלינו לשבח, בלי בלופים. אין עוד מלבדו. ועכשיו פה ביריד אני רץ מחנות לחנות, מחנות לחנות, ויודע שהכל זה רק שבע שני הרעב, אבל אני מכין את הכל לשבע שני הסוד. זה סוד הכל. לכן חנוכה היא ההתחלה של תורה שבעל פה. האם פה, אני, בשכל שלי, בהגיונות שלי, בכלי המדע שלי, בכלי החשיבה שלי, במודרנה שלי, במדינה שלי, במציאות שלי, יכול להחיות אין עוד מלבדו. להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך. המהר"ל מפראג אומר ביטוי כל כך יפה. בעצם נס חנוכה, גונב חצי דקה לכבוד חנוכה, בעצם נס חנוכה הוא אומר, כל כך הפוך מכל הניסים האחרים. הנס בפסח מאוד ברור. היינו עבדים ויצאנו לחירות. בפורים היינו לפני השמדה ויצאנו לגאולה ממוות לחיים. בסוכות קיבלנו סוכות וענני כבוד לא להישרף בשמש. מה היה הנס בחנוכה? הניצחון את היוונים, על זה אומרים הלל. אבל מה היה הנס שבגללו אנחנו כל כך מתרגשים ומדליקים נרות? מה היה הנס שמה שמציין לנו לא את חנוכה, אלא כמעט כל השנה זה החנוכיה הזאת, המנורה, שתמיד נמצאת בראש שלנו? מה הנס הגדול הזה? את מה אנחנו מציינים? את מה? את זה שמה? שמצאנו שמן טהור והדלקנו ממנו שמונה ימים. איך שואל המהר"ל מפראג? ואם לא הייתם מוצאים שמן טהור, אז מה היה קורה? אז הייתם מדליקים בשמן טמא. ואם זה לא היה דרך שמונה ימים אלא יומיים, אז מה היה קורה? זו הסתדרות, הייתה צריכה למצוא ימי חופש אחרים. מה היה קורה? באמת, זה קשה לחשוב רגע איך בגן לא היה חנוכה חנוכה, כי באמת חג יפה כל כך, החג הכי יפה לדעתי שיש בעולם, הכל מצוין. בסדר גמור, נו. התחל. זה חג? כלומר, החג הוא על נס דלוקס? כלומר, נוצר נס שבעקבותיו יש חג. אתם שמעתם פעם דבר כזה? אומר המהר"ל, אתם יודעים מה היה הנס? שכשיהודי נכנס למקדש, הוא חיפש שמן טהור. לא כי כך כתוב בהלכה, לפי ההלכה הוא לא צריך, הוא יכול להדליק בשמן טהור. אמרתי פעם לחבר'ה כשלמדנו ביחד את המהר"ל, אם היו שואלים רב, רב היה אומר שמה? שלא צריך, ותדליקו בשמן טמא. אמרתי להם, זאת אומרת שיוצא שהנס הגדול היה שלא שאלו רב. אחרי זה היו עוד ניסים. קודם כל לא שאלו, ברוך הוא, ברוך שמו. יהודים מבפנים בלי לשאול, מחפש שמן טהור. כך מנצחים את יוון. אם נשאל את הרב, אי אפשר לנצח את יוון. תשאל את הנפש האלוקית שלך. והיא תחפש שמן טהור. חג הזה עולה מעל הטבע לשמונה ימים. כל חג אחר נצבר בשבע ימים. חג הזה עולה מעל הטבע. כי חג הזה זה הכוח לאחד שני הפכים. שבת חנוכה היא גם שבת מקץ. כי שבת חנוכה היא גם השבת שבה אנחנו לומדים את הכוח הזה של היינו כחולמים. לעזרת השם, שנזכה לאור חדש על ציון תאיר בגאולה שלמה במהרה בימינו. תזכורת שוב בשבת.